ערב טוב לכולם. מספרים על יהודי שלא העיר לו המזל. כל דבר שהוא עשה זה כשל. כל עסק שהוא שם את היד זה לא הצליח. אבל מה, היה לו שכן שאהב אותו ונחמרו רחמיו, רחמנות על היהודי הזה שלא מצליח בשום דבר, איך אפשר לעזור לו? אז הוא החליט כזה דבר. הוא אומר, הרי כל מה שאני לא יציע לו כל לעבודה, הוא יקשל. אז אני יודע שכל בוקר הוא עובר בדרך לבית הכנסת, הוא עובר על הגשר. אז אני אניח לו שם, מתן בסתר, איזושהי חבילה נחמדה, ירומם אותו. בסדר? שם את זה בבוקר, ממש לפני שהיהודי הזה עובר, ואז מגיע היהודי הזה, הוא אומר לעצמו רגע לפני שעולה לגשר, אף פעם לא ניסיתי לעבור את הגשר בעצימת עיניים. בואו נראה איך זה עובד. הנושא הזה של פרנסה, זה כמובן נוגע לכל אחד ואחד מאיתנו. ואנחנו מחפשים את הדרך, איך לא לעצום את העיניים, לראות את הדרך הנכונה לפרנסה. וכמובן הדרך לזה זה דרך התורה, שהתורה היא תוירו אויר, היא מאירה כל דבר בחיים. גם איך לעשות כסף. הנושא הזה של טרדות הפרנסה, אפשר לחלק אותו לשלוש חלקים. החלק הראשון, פרנסה, צריכים לעסוק. החלק השני, יגיעת הפרנסה, צריכים לעבוד קשה. וחלק השלישי זה טרדות הפרנסה, שזה בעצם אחד מוביל לשני. אז קודם כל נפתח בעצם הצורך של יהודי בפרנסה. זה אנחנו כבר רואים מפרשת השבוע שעבר עם המרגלים, איך שחסידות מסבירה שהמרגלים אמרו, אנחנו רוצים רק ללמוד תורה, אנחנו לא רוצים להיכנס לארץ, לא רוצים לעסוק. ואנחנו יודעים שזה נקרא חטא, כי התכלית שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם זה להיות לא יסבור דירו בסחטואינים, כדי שאנחנו נחדיר קדושה בתוך העולם. תאר לעצמנו אברך שגר בכפר חב"ד, הגיע לבית הכנסת, פוגש את החסידים, את ועדים, לומדים, אבל פתאום הוא רואה שהוא צריך לעשות לפרנסתו, אז הוא צריך לעבוד. אז בוא נניח שהוא איש מחשבים, הוא מצא עבודה בתל אביב. אז דבר ראשון, הוא צריך ללכת לרכבת. עולה, נכנס לרכבת, כולם מסתכלים מי זה הדתי הזה שנכנס פה עכשיו לקרון, מה או איך הוא... מסתכלים עליו בשבע עיניים, מה בדיוק הוא יעשה, ואז פתאום הוא פותח, נניח, פותח ספר. כבר זה נראה אחרת. כך הוא מגיע לעבודה. עבודה לא כולם אנשים חסידי חב"ד, ופתאום רוצים להביא איזה כיבוד לצהריים, ואז מתחילים שאלה, זה קשר לדתי הזה, זה לא קשר. מתחיל דיון בהלכות כשרות. אחר כך מגיע יוטס קיסלב. גם אם הוא לא עסוק בפוצץ המעיונס, בכל אופן ביוטס קיסלב אי אפשר שלא להביא קצת לחיים, לכולם, ולספר להם משהו. ואם הוא קצת יותר חם על העניינים, אז גם ביוטס קיסלב הוא יביא להם, וגם ביודלת קיסלב, אז כבר שואלים אותו מה... כל יום יש לכם חגיגה, כבר נהיה אווירה שלמה. אבל גם אם הוא לא ירצה, עצם הנוכחות שלו כאדם יהודי שומר תורה ומצוות, בתוך העבודה, זה כבר יוצר דירו בסחטואין. דבר מעניין, איך אנחנו יודעים מהם המלאכות שיהודי עושה ביום החול? הדרך שאנחנו יודעים מהם המלאכות, אנחנו לומדים את זה משבת. כי בשבת אנחנו יודעים מה אסור לעשות. ומה אסור לעשות בשבת, אנחנו יודעים מה צריכים לעשות בששת ימי החול. אז במשנה כתוב שיש 39 אבות מלאכות, מלשון המשנה, אבות מלאכות 40 חסר אחת. מאיפה למדים מהם המלאכות שצריכים לעשות ביום חול? לומדים את זה ממלאכת המשכן. כל מה שעשו במלאכת המשכן, זה מה שאסור לעשות בשבת. וזה מה שצריך לעשות ביום חול. אז הרבי בשיחה בתוף שינון, הרבי אומר את זה בעבורת נפלא. מאיפה לומדים מה המלאכות שיהודי עושה, לומדים את זה ממלאכות המשכן, מה זה מלמד אותנו? שכל עניינם של המתת מלאכות זה בעצם המשכן, לעשות משכן להשם. לפי זה, הרב אומר, הרב מוסיף עוד אמרה. הרב אומר, לכאורה, למה אומרים אבות מלאכות 40 חסר אחת? תגיד 39, למה להגיד בצורה כזאת? אלא, אומר הרב, ידוע שיש עוד מלאכה אחת, שהמלאכה הזאת כן מותרת בשבת. מה המלאכה הזאת? זה מלאכת שמיים, להתפלל, ללמוד, זה דבר שמותר בשבת. ועל זה אומרת לנו המשנה, שכל אבות מלאכות זה לא 39, זה 40 חסר אחת. כי כל ה-39 המלאכות האלה זה לא המלאכות. זה עניינם שהם חסרות את האחס הזאת. הם חסרים, כל העניין שלהם זה להחדיר בהם את אותו אחת, להחדיר את המלאכת שמיים בתוך 39 המלאכות. וזה בעצם הסיבה שאנחנו צריכים לעבוד. הקדוש ברוך הוא גלגל את זה כדי שאנחנו נוכל להחדיר את הקדושה בעולם. וזה עצם הדבר שאנחנו צריכים לצאת לעבוד. אבל מעבר לעצם העבודה, יש יגיע כפיך כי תוכן. צריכים גם כן, יש יגיע. זה לא מגיע כל כך חלק, אלא זה דורש יגיע. אם ניקח את אותו אחד שיוצא לעבוד בהייטק, אז עד עכשיו זה היה נשמע כל טוב ויפה. יש לחיים ויש אווירה ומדברים, אבל כולנו יודעים שזה, כשמגיעים לעבודה זה לא כזה נחמד. זה לפעמים עד שעות מאוחרות, המון עומס של עבודה, ואנשים נמצאים כל הזמן בלחץ. פעם אמרו, יגיע כפכו, ממש אנשים עבדו עם הידיים, זה היה יגיע פיזית. היום זה אולי עם האצבעות, אבל עדיין זה עבודה קשה, ואנשים חוזרים מותשים, וזה באמת עבודה קשה. אבל מעבר ליגיעה, כן, תרדות, יש גם תרדות. נניח שאותו בן אדם עבד קשה עד הערב, עד שעה מאוחרת. אבל זה לא שהוא מגיע הביתה, אז הכל טוב ויפה. לפעמים יש לו תרדה, הוא במיוחד אם הוא אדם שהוא מחזיק את העסק, אם הוא בא לעסק, אז הוא צריך לדאוג איך להשיג את הכסף, איך לסדר את העובדים, ואנשים תרודים. פעם אחת הגיע ללובביץ' איזה יהודי שהיה לו בית חרושת לנעליים. אז הרבי מהרש ראה שהוא מאוד טרוד, אז הרבי מהרש אמר לו שתמיד הוא ראה נעליים שבתוכם יש רגליים, והפעם הראשונה שהוא רואה נעליים שבתוכם יש ראש, טרוד כל הזמן, חושב על המסחר של הנעליים. אז השאלה היא, איך באמת מתמודדים עם תרדות הפרנסה? ראשית כל עם יגיעת הפרנסה, באמת זאת יגיעה קשה. ודבר שני, זה עם התרדות האלה של הפרנסה. אז כדי להבין איך מתמודדים, אז דבר ראשון צריכים להבין למה זה באמת. אז אם הבנו למה עצם הדבר שצריך את הפרנסה ואת עבודת הפרנסה, למה עשה הקדוש ברוך הוא שיש גם כן את הפרנסה? למה עשה הקדוש ברוך הוא בצורה כזאת, שזה דורש מאיתם כל כך הרבה כוחות נפש, וכל כך הרבה זמן ומאמצים, יכול להיות מגיע בקלות, כמו שבן אדם אוכל. אוכל זה נכנס, זה גם כן עיסוק בגשמיות, אבל זה לא דורש ממנו עבודה. אז למעשה המשנה בתענית כבר עונה על השאלה הזאת. משנה בתענית, אומר רבי שמעון בן אלעזר, הוא אומר ככה, האם ראיתם פעם אריה שהוא סבל, צבי שהוא קוצץ תאנים, או שועל שהוא חנווני? אנחנו רואים שהחיות האלה מתפרנסים בלי בעיה, כל אחד המזון שלהם נמצא מן המוכן. שואלת המשנה, אם אלו שהם נבראו בשביל לשמשני, כל העולם נברא בשביל לשמש את האדם, אז הם מתפרנסים בלי צער, אז למה אני צריך להתפרנס, למה זה כל כך קשה? אומר רבי שמעון בן לזר, אלא שהראותי מעשיי וקיפחתי פרנסתי. בגלל שאני לא עשיתי את המעשים שלי כמו שצריך, זה מה שגורם לי שהעבודה כל כך קשה. ולמעשה זה כבר כתוב עוד לפני המשנה. אנחנו רואים שכשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, לא היה בעיות של פרנסה. אדם הראשון, הכל היה לו מן המוכן. וכל הבלגן של הטרדות הפרנסה, מאיפה זה התחיל? מחטא עץ הדעת. חטא עץ הדעת, אז נגזר על האדם, יגיע כפר או כיסויכם, שזה יבוא בצורה של יגיע. מה זה קשור לחטא עץ הדעת? למה בעקבות חטא עץ הדעת הגיע יגיעת הפרנסה? אז זה גם כן ידוע שחטא עץ הדעת, מה שהוא עשה זה הוא ערבב את הטוב ואת הרע בעולם. עד חטא עץ הדעת, הטוב היה בנפרד והרע היה מבחוץ. היצרור לא היה בתוכנו, הוא היה נחש. מה עשה חטא עץ הדעת טוב ורע? ברגע שהאדם אכל מהעץ הזה, אז התערבב הטוב והרע. נתאר לעצמנו, אדם פיצח גרעינים ושם אותם בערימה. עכשיו הוא יכול לאכול את הגרעינים. ובצד שני הוא שם את הקליפות. הגיע הילד שלו, ערבב את כל הקליפות עם הגרעינים ביחד. מה עכשיו? מתחיל עבודה גדולה. הוא צריך להוציא את הקליפות מהגרעינים. זה כבר לא כל כך פשוט. אז זה בדיוק מה שקרה בחטא עץ הדעת. התערבב הטוב והרע. עכשיו, כדי להוציא את הפרנסה, להוציא את הטוב, אנחנו רוצים את התועלת, אנחנו צריכים לברר, להוציא את כל הקליפס, להוציא את כל הרע שהתערבב, עד שאנחנו מגיעים לטוב. ומכיוון שהרע דבוק בתוכנו חזק, לכן צריך יותר, יש יותר עמל, צריכים לגרד אותו. בשביל לגרד אותו זה דורש מאיתנו יגיעה, דורש מהאדם שהוא מתייגע, אז זה מפריד את הקליפות. כשאנחנו מבינים שהסיבה של היגיעה, יגיעת הפרנסה, זה מגיע בגלל התערובת הזאת של חטא עץ הדעת, טוב ורע, שהתערבב הרע והטוב בעולם, אז מזה מובן גם את האפשרות של התיקון. לכן, אחד הדברים שכתוב שאברהם אבינו, בברית בין הבתרים, הקדוש ברוך הוא הציע לו, מה אתה בוחר לבניך, אם אתה בוחר להם שיעבוד מלכויות או לפרנסה. זאת אומרת שהשיעבוד מלכויות ואו לפרנסה זה דברים שהם יוצרים לאדם, זה יוצר לו ביטול. זה ברגע שהאדם יוצר לו את הביטול הזה, ברגע שהאדם מתבטל, אז נפרד ממנו הרע, הביטול הזה הוא יוצר את ההיפרדות של הרע מהטוב. וזה גם כן נותן לנו כיוון להבין את הדרך, איך אפשר להינצל מהיגיעה של הפרנסה. מסופר על איזה חסיד שהיה אדם עשיר ובאמת עשה חיל בעסקים והצליח הרבה מאוד, היה גביר גדול. פעם אחת הוא הגיע לרבא, וזה גם כן היה רבא מהרש, וכשהוא הגיע לרבא מהרש, אז הוא ספר לו את כל, את כל הקורות איתו, ואת כל מה שהוא עושה, ואומר, ברוך השם, אפילו אני מצליח להתפלל במניין, אני מצליח קצת ללמוד, אני מצליח קצת להתפלל במניין, ואני נותן צדקה, וככה מאוד מרוצה מעצמו. אז הרבא מהרש אמר לו, כזה דבר, האם אתה חושב שזה הדרך שלך לתת טובה לקדוש ברוך הוא על כל מה שהוא נתן לך, זה שאתה אומר אני עושה טובה ואני מתפלל במניין, זה התודה שאתה נותן לקדוש ברוך הוא שנתן לך כזה שפע של הצלחה? וככה הוא סיים את היחידס. אז אותו חסיד נשבר מאוד, התחיל לחשוב על עצמו, אם הרבה אומר שאני בצב כזה גרוע, אז הוא ממש התחיל לפקוט והתחיל לעשות חשבון נפש, לאיפה הוא הגיע, לאיזה רמה, עד כדי כך שהוא שכח בכלל את כל התכלית שלו. ואז הוא החליט שאם זה מה שהרבא אומר לו, אז הוא צריך מה שנקרא לעשות ריסט, לשנות את כל הכיוון שלו בחיים, למכור את כל העסקים, לחלק את זה לשלוש חלקים. חלק אחד הוא ישיר לעצמו, לפרנסה שלו, שיוכל להתפרנס אחרי הכל, שלחיות. חלק אחד הוא ייתן לצדקה, וחלק שלישי הוא ייתן לאוילומס, אלה מעשה כוונה היא זה צדקה שאחרי הפטירה. אחרי הפטירה שיתנו לכתבו עליו ספר תורה, ויהיה עליו אחר כך צדקה שיהיה לו לאחר המוות. ועם ההחלטה הזאת הוא הגיע לרבי המרש, הוא אומר לו, תשמע, אני החלטתי שאני סוגר את כל העסקים, ואני עכשיו רק מתמסר לתורה, ואת הכסף שלי אני אעשה בצורה הזאת. רבי מרש הקשיב להצעה שלו, רבי מרש אמר לו, כזה דבר. הוא אמר לו, תשמע, את הכסף שאתה נותן לצדקה, תיתן לצדקה. את הכסף שאתה אומר, אתה רוצה לתת לאוילומס, אז כתוב, עולמך תראה בחייך. תן את זה גם בחיים, לא צריך לחכות לאחרי 120. אבל מה שאתה אומר, שאתה רוצה לצאת מהעסקים, זה אני לא מוכן. אתה צריך להישאר בעסקים. בהתחלה שהוא שמע את כל מה שרב מרש אמר לו, זה התקבל, איך שהוא התקבל. אבל כשהוא אומר לו, אתה צריך להישאר בעסקים, אז הוא אומר, רב, אם ככה הכל חוזר, אז שוב, לא יהיה לי זמן, ואני לא יכול, אז הכל חוזר, לא יהיה שוב זמן לעשות שום דבר. אמר לו הרב מרש, אתה תמשיך בדיוק כמו שהיה את כל העסקים שלך אותו דבר, אבל מה, כשאדם נמצא בעבודה, אז הוא עושה פגישה עסקית. אז לפני הפגישה יושב על כוס קפה, ומה שלומך, ומה שלום הילדים, שלום האישה, אתה מדבר, את זה אתה תוותר, את זה תפסיק. רק תעסוק בעסקים. רק תהיה ענייני. אומר החסיד הזה שבאמת התברר שהיה לו הרבה זמן. פתאום היה לו זמן והוא הצליח ללמוד, והוא מצא זמן לשלב בין הכל. אז כשמדברים על יגיע כפחו, יגיעת הפרנסה, שזה למעשה דורש מאיתנו הרבה מאוד זמן, הרבה מאוד התעסקות, מלמדת אותנו התורה, מלמדת אותנו החסידות, שגם בזה לא צריכים להיעדר. למרות שיש צורך יגיע כפיך או כי צריך את זה כתוב, זאת אומרת שצריך יגיע כפיים ואין מה לעשות, לפעמים בצורך העבודה יש צורך ביגיעה, וזה דורש זמן, אבל גם בזה יש איזו הגבלה. יש את הזמן שנדרש לעבודה, וגם בזה לא צריכים להיעדר. זה לא צריך לבוא על חשבון של דברים שיהודי צריך לעשות. אבל בסופו של דבר אנחנו צריכים לדעת מאיפה הוא מקבלים את הכוח לדבר הזה. כי אחרי הכל בן אדם נמצא בעבודה, הוא יודע שהוא תלוי בשעות עבודה. אם הוא יחסיר שעת עבודה, אז ירד לו בכסף. מאיפה בן אדם מקבל את הכוח שיכול לתחום את הזמן הזה של יגיע כפחו? הוא אומר, נכון, אני מתייגע, אבל זה גבול מסוים. אני לא מתייגע בשעות נוספות. אז התשובה לזה גם כן קיבלנו בפרשת השבוע, לא האחרונה, אלא שלפניה, בעלו יספו, ששם מסופר על ירידת המן. מקודם דיברנו בהתחלה על אותו אחד שנפל לו, שמישהו תמן לו את הכסף בתור מתנה. אז יש וורט מעניין שגם כן הרבי מהרש, שעסק הרבה בעניינים של השירות, אומר שהפרנסה שלנו כיום בזמן הגלות היא דומה לירידת המן שהיה במדבר. שזה לכאורה דבר מאוד תמוע. דווקא בזמן הגלות, בזמן של קושי, אין לנו, קשה להתפרנס, ואילו במדבר, היה להם מן, זה היה מלמעלה, זה בדיוק הפוך. אבל הרבי מרש אומר שהפרנסה שלנו בזמן הזה זה כמו המן שירד משמיים. כשאנחנו מסתכלים על המן, שהקדוש ברוך הוא הוריד את המן, בפשטות, הסיבה הייתה, לא היה מה לאכול. אנשים מגיעים לקדוש ברוך הוא, למשה, אומרים לו, אין לנו מה לאכול, במדבר, איך תאכיל אותנו? אז מוריד לנו את המן. אבל כשקוראים בתורה, בחומש דברים, התורה מספרת על המן, והתורה אומרת שהסיבה שירד המן זה לא בגלל שלא היה מה לאכול. אומרת התורה, המוליכך, המאכילך מן במדבר, למען הודיעך, כי לא על הלחם לבדו יחי האדם, כי על כל מוצא פי השם יחי האדם. זאת אומרת, הסיבה שהקדוש ברוך הוא הכיל אותנו את המן, זה לא היה כי לא היה מה לאכול. יכל להשיג להם, כמו שהביא להם את הבשר, אז יכל להביא להם גם כבשים, כל מיני דרכים. הסיבה שהקדוש ברוך הוא הוריד את המן מלמעלה, זה כדי להודיע לנו שהפרנסה שלנו היא לא על הלחם לבדו יחי האדם. זה מגיע ממוצא פי השם. ולכן, כשהקדוש ברוך מוריד את המן, הוא עושה תנאי. מה הוא עושה תנאי? אל תשאירו למחר שום דבר. אתם אוכלים, היום אתם צריכים לגמור את כל מה שאכלתם. את כל המנה של היום. מחר יהיה לכם מנה נפרדת. מגיעים דתן ואבירם, הם לא מתאפקים, הם עשירים למחר. ואז מה קורה? וירום תולעים, ויבש, ויקצוף עליהם משה. מה היה אכפת להם לאכול את כל המנה עד הסוף? מי לא רוצה לאכול? למה להשאיר למחר? ומה הסיבה שמשה היה לא כל כך חשוב? לומר שלא ישאיר את זה למחר. תאכלו היום את הכל. אלא זה חלק ממה שהמן בא ללמד אותנו. זה לא היה סתם לחם בשביל להכיל אותנו, זה היה בשביל ללמד אותנו. ללמד אותנו שעל כל מוצא פי השם יחיה אדם. שהפרנסה זה מגיע מהקדוש ברוך הוא, ולכן היה בזה כל מיני תנאים. אתה צריך לאכול היום הכל, ואתה צריך לבטוח בזה שמחר ירד לך מנה חדשה. וזה קשה. נתן ואבירם לא עומדים בזה, הם אומרים, אנחנו, מה יהיה לנו לאכול מחר? וזה מה שהמן מלמד אותנו, שהאוכל שלנו זה בעצם מגיע מלמעלה. אנחנו בברכת המזון שאנחנו אומרים היום, יש לנו ארבע ברכות. הברכה הראשונה, ברכת הזן, משה רבינו תיקן את זה על אכילת המן. זאת אומרת, שאנחנו אומרים היום, הזן את העולם כולו בטובו, שבן אדם אכל לחם אחרי שהוא עבד קשה להשיג אותו, אומרים מזן את העולם כולו בטובו, בעצם זה נוסח שאמרו אותו על המן. אתה אומר אותו נוסח שאמרו אותו על לחם שהגיע מלכלל מלמעלה מהשמיים. כי זה בעצם מה שהמן בא ללמד אותנו. שלמרות שאתה לוקח לחם שעבדת עליו, תדע לך שהוא לחם שמגיע מהשמיים. בזו שמניפולי היה יושב כל היום בבית הכנסת ולומד, מתפלל איך הוא היה מתפרנס. השמש היה מביא לו כל יום ארוחה ובשביל להחזיק את הצדיק. אבל מה, כל פעם שבזו שמניפולי קיבל את הארוחה, אז היה מרים את ידיו לשמיים ואומר, בואי נשאלי לו, תודה רבה על הארוחה, אני מאוד מודה לך. פעם אחת, זה מאוד חרה לשמש הזה. הוא אומר, אני מביא לו את הארוחה, והוא אומר, בואי נשאלי לו, תודה רבה לך. איך יכול להיות? יכול להיות, אני מעריך שהוא גם אמר תודה רבה לאדם על זה שהוא הגיש, אבל השמש הרגיש שהוא אומר לו תודה רבה על ההגשה, אבל על האוכל הוא אומר תודה לקדוש ברוך הוא. ככה זה חרה לו מאוד, עד שהוא אמר, אוקיי, אני חייב ללמד אותו לקח. פעם אחת אני לא אביא לו את המנה, ואז ידע כבר להתייחס, ידע להגיד לי תודה יותר מכל הלב, להגיד תודה לריבוני שלו, להגיד תודה רבה לי. אבל בכל אופן הוא ידע שבזו שמניפולי זה איש גדול, הוא אמר, אני חייב לראות מה יקרה. אז הוא התחבא בעזר סנושים, ורצה לראות מה יקרה. עובר את התפילה, זו שמניפולי מסיים את התפילה, הוא גם כן אומר, בואי נשאלי לו, זו שרעב, תן לי אוכל. ואז הוא מחכה מלמעלה לראות מה קורה, פתאום הוא רואה שנפתח את הדלת, נכנסים שני אנשים, עם מנות גדולות, אוכל בשפע, ונכנסים אליו. אבא ובן. רב זושי מהניפולי מקבל את זה בטבעיות, אומר, תודה לך רבוי נשאלי לו על האוכל שנתת לו. אותו שמש לא יכל להתאפק וירד למטה, חיכה להם כשהם יצאו ביציאה ואומר להם, תגידו לי, מי שלח אתכם לפה? איך הגעתם לפה? אז אומרים לו, תשמע, בימים האלה, בעיירה, זה היה ימים של גשם, והצברו כל מיני שלוליות על הדרכים, בוץ, לא היה שם כבישים סלולים, היה שם כל מיני שלוליות של בוץ. איך אנשים היו עוברים? היו שמים קרש כזה, ואנשים היו עוברים על הקרש. אותו ילד, ככה, כדרכם של ילדים, קפץ ככה בשלוליות, ואז הוא רואה איזה זקן עובר על הקרש. אז הוא אומר, בוא נחמוד לצון, בוא נזיז, בוא נראה מה יקרה. אז כשאותו זקן עבר על הקרש, אז הוא הזיז את הקרש, והזקן נפל למים, ושמח, היה לו ככה הנאה גדולה. אבא רואה את הילד מגיע הביתה, כל כולו זורח, אז שואל אותו מה קרה, מה השבבות שלך היום, הוא הבין שקרה איזה משהו. אז הוא אומר לו, תשמע, הפלתי איזה זקן. אומר לו, אבא, ומי זה תתאר לי איך הוא היה נראה? ואז התברר שזה רב זושי מהניפולי. הוא אומר, רב זושי, איך עשית כזה דבר לצדיק שלנו? אתה חייב ללכת ולפייס אותו. באמת, הם הביאו לו את הארוחה. אבל זה סיפורי צדיקים של רב זושי מהניפולי, אבל למעשה זה כבר כתוב בגמרא. הגמרא מספרת על רובה שהגיע אליו איזה אדם שהיה ירד מנכסיו. והאדם הזה אומר לו, תשמע, אני רוצה צדקה. אומר, מה הצדקה שאתה רוצה? אני רוצה אבז מפותם, אוכל ככה משובח מאוד. זה האוכל שאני אוכל, זה האוכל שאני רגיל. אז רובה בהתחלה מסתכל בצורה כזאת, כאילו מה אתה דורש כזה בתור צדקה? תבקש משהו מינימלי. ואז פתאום הגיע אליו, נכנסה שם איזו אישה והביאה לו מנה עם עוף צלוי, אוכל מכובד. ואז הוא הביא שזה לא בשבילו אלא זה בשביל הבן אדם. בעצם מה שהמן מלמד אותנו, כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם. וזה הדרך היחידה שאנחנו יכולים בשביל להגיע למצב שיש לנו את הכוח שהיגיע כפכו יהיה לזה גבול, לתחום את היגיע כפכו. כי ברגע שאנחנו יודעים שהברכה למעשה זה ברכה, ברכה רוחנית, הברכה היא מעשה משמיים, בעצם אמרנו מגיע משמיים, אלא מה? קדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו גם נעשה כלי לפרנסה, כמו שאמרנו מקודם, שצריך שיהיה, הקדוש ברוך הוא רוצה שזה יהיה בדרך הטבע מצד דירו בסחתאים. אבל כשיודעים שהברכה היא בעצם מגיעה מלמעלה, אז כמובן זה נותן לנו את הכוח שאנחנו לא נעשה את זה על חשבון דברים שהם בעצם מביאים לנו את הברכה. לא נעשה את זה על חשבון שיעור תורה. לדוגמה, אדם יכול לדעת באופן ודאי שאם העבודה שלו מגיעה על חשבון חיטס רמב״ם, אז זה משהו פה לא בסדר. כי זה מה שהרבי דורש ממנו. שילמד חיטס ורמב״ם. זה ברור שחייב להיות זמן, חייב להשאיר זמן לחיטס ורמב״ם. אותו דבר לשיעור תורה, פרק רוד שחיס, פרק רוד ארביס, כל אחד אפילו בצורה מינימלית. אבל זה ברור שאם הוא יעשה את זה על חשבון של הדברים הבסיסיים שלו כיהודי, שיעור תורה, תפילה, תפילה במניין, אז זה לא יביא לו ברכה. הדבר הזה לא יוסיף לו תוספת של ברכה. זה לגבי היגיע כפכו, לגבי עצם היגיע הזמני, פשוט הזמנים, שאדם יודע לתחום את הזמנים, כשהוא יודע שהברכה היא בעצם מגיעה מלמעלה, אז הוא יודע שלא שווה לו לעשות את זה על חשבון הברכה עצמה. הרב מביא לזה את הדוגמה מצ'ק. אפשר לתת לזה דוגמה נוספת, מאדם ש צריך להרחיב את הבית שלו. רוצה להרחיב עוד איזה חדר. אז כמובן זה דורש מאדם להרבה אישורים וצריכים להביא תפסים. במקומות ש... איך אומרים? שיש פיקוח. אז צריכים את ה... זה רש, כל מיני תפסים, כל מיני אישורים. אבל בוא נניח שבן אדם יודע שיש לו, שהאחראי על אגף תכנון ובנייה בעירייה הוא חבר שלו. זאת אומרת, אין לו ספק שיאשרו לו את הדבר הזה. אלא מה? הוא צריך בשביל, בסופו של דבר הוא צריך לאשר לו את זה בדרך המקובלת. הוא צריך להשיג את התפסים. צריך להגיש מכתב בקשה, אבל איפה הוא ישקיע יותר את הזמן שלו? בלנסח את המכתב בקשה? או מלרים טלפון לחבר שלו ולחדש חמם איתו את הקשרים. כשאדם יודע שעיקר הברכה בסופו של דבר זה מגיע מלמעלה, אז נכון, צריך לעשות את העבודה וצריכים גם כן הכל בדרך הטבע, אבל הוא יודע איפה עיקר הדגש. יש פסוק שגם כן קשור לשבת, כתוב שם, לא תבערו אש בכל מושבותיכם. אומר המדרש, בכל מושבותיכם אסור לבער אש, אבל בבית המקדש כן צריכים לבער אש. אומר הרבה, וורט נפלא, שאדם צריך בכל מושבותיכם. אנחנו אנשי הישובו של עולם, בסופו של דבר, אדם צריך לעשות לפרנסתו, אדם צריך להיות אדם מן היישוב. אבל לא תבערו אש בכל מושבותיכם. העניין של העבודה זה צריך להיות מס. אבל האש שבעבודה, הנשמה, זה צריכים לעשות, זה צריכים להכניס בבית המקדש. בעניינים של הקדושה. מסופר גם כן סיפור מאוד מעניין. שמעתי אותו פעם בהתוועדות. הרבי הרייץ פעם נכנס אל אביו, הרבי הרשב, בסוף יום של יחידס, שהוא קיבל הרבה הרבה חסידים. ואז הרבי הרשב מספר לו שהוא פגש שני אנשים, אחד מאוד שמח אותו ואחד מאוד עציב אותו. שואל אותו רבי הרייץ, מה, מי היו אנשים? זה אומר, הראשון הוא רב, מוסר שיעורים מבוקר עד ערב, מלמד שיעורים אחד אחרי השני, ועד שעה מאוד מאוחרת בערב. ואז הוא מגיע הביתה, ככה קורא משהו קצת בעיתון עם קוסטי, והולך לישון. זה אחד. הבן אדם השני, זה בן אדם, איש עסקים שעובד כל היום מהבוקר עד הערב, עובד מאוד מאוד קשה. ואז הוא מגיע הביתה, קצת פותח ספר, קורא כמה דקות, והולך לישון. שואל אותו הרב הרייץ, מי הציב אותך ממי שמח אותך? כנראה, שמעת שיש יהודי שלומד כל היום, וזה משמח. יהודי שעובד כל היום נבח וקושי לומד, זה רחמנות. אומר לו הרב הרשב, בדיוק ההפך הוא הנכון. הראשון הוא הציב אותי, והשני הוא שמח אותי. שואל אותו, למה? אומר הרב הרשב, אני שמתי לב שהראשון הזה מלמד כל היום, באמת עובד מאוד קשה, כל היום שבוע בתורה. אבל הגשמק הגדול שלו זה הרבע שעה הזאת שהוא קורא את העיתון עם הקוסטי, זה בשבילו השיא של היום. ככה עובר על החדשות. כאן הוא נהנה. הבן אדם השני, זה בדיוק להפך. עובד קשה, אבל הגשמק שלו, הוא נמצא ברבע שעה הזאת שהוא יושב ולומד, זה פה הוא נמצא. אומרים את זה גם שיש לפעמים רואים שילדים של בני תורה שהם ממש כל היום לומדים לא תמיד יוצאים כמוהם. לפעמים דווקא בנים של בעלי עסקים יוצאים יותר למדנים מאשר בנים של בני תורה. אומרים למה? כי זה שאבא שלו כל היום לומד, הוא מגיע הביתה, מה הוא מדבר עם אשתו? הכסף, אין לנו כסף וזה, זה... אז זה הדיבור. כל היום דיבר תורה כל היום בכולל. וכשביתה הוא כבר דבר על המצב הקשה. אבל האיש הסכין שמגיע הביתה, כבר מגיע, מדבר עם בני הבית, כבר, איי, כמה קשה, חבל לי, לא הספקתי היום ללמוד, רציתי לקפוץ לשיעור. אז הילד קולט שזה הדבר הכי חשוב. אז כשאנחנו מבינים שהפרנסה שלנו זה בעצם מהמן, אז נכון, צריכים לעבוד. ואגב, גם בקטע השני לא צריך להיות זלזול. לפעמים אנחנו מדברים על העניין הזה של הכל משמיים, שהפרנסה היא משמיים, אבל צריך גם מעשה. ומעשה זה צריך להיות בפשטות, זה בדרך הטבע. בדרך הטבע, האדמו"ר הצמח צדק בתגלחת מצורע, בדרך מצוותיך, כותב מה הכוונה בדרך הטבע? אדם, נניח, יש לו בית עם 10 ילדים. אז הוא צריך לעשות חשבון כמה כסף זה כלכלת הבית, בית של 10 ילדים. 20,000 שקל לחודש. צריך לעשות חשבון מסוים. 15. יכול לצמצם, לא חייב, אבל הכלי שהוא עושה, זה צריך להיות כלי בדרך הטבע שיכול להביא את הברכה הזו. אלא אם כן, באמת, מישהו בדרגה של ביטחון, שאצלו זה נלמד בדרך הטבע. אבל אנשים שכערכם, אנשים כערכנו, אז זה בדרך הטבע, זה גם צריך להיות לפי כל כללי הטבע. כמו ש... שני אנשים סיפרו לרבא שהיה להם פריצה בבית. אז אחד, הרבא כתב לו שהוא צריך לבדוק את המזוזות. אז הרבא השני כתב לרבא שגם היה לו פריצה בבית, האם הוא צריך לבדוק את המזוזות. אז הרבא כתב, הרבא סימן, לבדוק את החלון אם היה פתוח. לבדוק אם החלון היה פתוח. יכול להיות שזה היה עוד סיפור. אני שמעתי את זה על חלון, אבל הרעיון הוא אותו דבר. זאת אומרת ששני הדברים נכונים. יש אחד שאצלו צריכים להגיד, תבדוק את המזוזות, כי הוא כל הזמן בודק את הצורגים. ואותו דבר זה בפרנסה. בטבע הדברים אנחנו צריכים יותר להזכיר לנו שאנחנו צריכים לבדוק את המזוזות. זה בעיקר מה שצריכים להזכיר לנו כל הזמן. כי בדרך הטבע אנחנו רואים אנחנו עובדים לפרנסתנו, מחפשים את ה... אבל מצד שני, יש אנשים שצריכים להגיד להם שהם צריכים לבדוק את המנעולים, שצריכים שיהיה להם מסודר לפי ערך, כדי שבאמת יוכל להיות בדרך הטבע. אז זה בקשר ליגיעת הפרנסה, ליגיעה של... יגיעה שלא יהיה מעבר לזמן. וכאן אנחנו באים לדבר השלישי, שזה יגיעת ראשך, שזה, כמו שאמרנו, הדבר השלישי זה תרדות הפרנסה. יגיעה זה יגיעת כפיך. אדם צריך לעבוד, זה עבודה פיזית, זה עבודה שלוקחת זמן, זה דורש מהאדם הרבה כוחות, מתיש. אבל יש דבר מעבר לזה, שזה תרדות הפרנסה. גם בן אדם שהוא כבר סיים את העבודה, אז הוא עדיין שקוע, עדיין חושב על זה, עדיין יש לו... דאגות, יש לו קשיים, יש לו עירורים, חושב על זה כל הזמן, יש לו טרדות. אז הדבר הזה זה נטו בעיה שאנחנו יוצרים. אם דיברנו על היגיעת הפרנסה, זה בחטא צדת קדוש ברוך הוא עשה שיהיה יגיעה, שזה יהיה קשה, יהיה פיזית קשה, יהיה לנו עמל. אבל העמל של המחשבה, של הדאגות, שאנחנו מוטרדים, זה, אין בזה שום דבר, אין בזה שום צורך. זה אולי נגזר כתוצאה מהמצב שאנחנו רואים. אבל זה, אין בזה שום עניין. ועל זה אומר הפסוק, יגיע כפיך כי תאכל אשר טוב לך. כמו שהרב ידוע מה שהרב אומר בקטעי שיחות, שאדם צריך שיהיה לו יגיע כפיים. כי ברגע שהאדם יודע שבעיקר הברכה מגיעה מלמעלה והוא עושה רק את הכלי, אז הוא צריך, אז לא צריך שיהיה לו יגיעה מעבר למה שהוא עושה. אבל שם טוב, פעם אחת הלך באיזה בית, דפק והלך. הבן אדם שמע דפיקות, יצא החוצה, חיפש מי דפק לו בדלת, ופתאום הוא רואה את הבעל שם טוב הולך, הוא אומר לו, מה אתה צריך? הוא אומר, אני צריך כסף. אז הוא אומר לו, אז למה לא חיכית? למה לא המתנת עד שאני אביא לך, ואתה רצית לבקש, אז תבקש. אז הוא אומר, כתוב בתורה שצריכים לעשות, אז אני עשיתי. בשבילי מספיק הנקישה בדלת. אז כמובן אנחנו לא בדרגה של הבעל שם טוב שמספיק לנו את הנקישה. אנחנו, דרגה שלנו, צריכים לעשות את הכלי המתאים בדיוק ל... שלפי דרך הטבע נוכל לקבל את המלוא מה שאנחנו צריכים. אבל אחרי שבן אדם כבר עשה, ועשה את הכל יכול, אז הוא צריך להיות כמו הבעל שם טוב. באותו רוגע שהבעל שם טוב נקש והלך, אז אדם כשיודע שהוא עשה את מה שהוא צריך, צריך שיהיה לו ביטחון בקדוש ברוך הוא, שמכאן ואילך הכל יסתדר. אז אם נסכם את הדברים, דיברנו על שלוש דברים שיש, שזה עצם העבודה ויגיעת הפרנסה, שזה דורש מהאדם גם כן יגיעה, שזה מעבר לעשייה, אלא גם כן יגיעה, זה דורש מהאדם להשכים, להריב, לעבוד קשה. ויש את התרדות, תרדות המחשבה, שזה תורד לנו את המחשבה. חסידים בדור הקודם יכלו להיות ציורים כאלה, שאנשים באמת היו עובדים אפילו עבודות כפיים, ממש. בקום המדינה היו אלו שבנו את פח הבד, אנשים עבדו, היו בנאים, כל מיני עבודות. אז סבא של הרב אלפרוביץ', רב חיים מוישה, אז כשהוא הגיע לארץ, אז הציעו לו כל מיני עבודות. תקן אותי אם אני טועה. אבל הוא בחר להיות בנאי. שאלו אותו, למה אתה בוחר להיות בנאי? תהיה, ניתן לך מקצוע שהוא יותר רווחי, תהיה פקיד, פקיד דואר, פקיד... הציעו לו כל מיני הצעות, נכון? אז הוא אמר, כל עבודה שאני עושה, אז דורש ממני מחשבה, אני צריך להשקיע את המחשבה, אני פקיד, ואני צריך לשמוע אנשים, לדבר איתם. וכשאני בונה, המחשבה שלי פנויה, אני יכול לחשוב חסידות, אף אחד לא מפריע לי. כיום, עבודות הן יותר, הן פחות עבודות כפיים, הן יותר עבודות שדורשות מחשבה. עבודות של מחשבים, עבודות... אנשים צריכים לעסוק במחשבה שלהם גם כן, אי אפשר, לא... רוב האנשים הם לא עיקרים, רק עובדים. בידיים. אם אדם יחשוב, פקיד הדואר יחשוב חסידות, אז יש שם בלגן, זה לא יסתדר. אנשים היום כן צריכים לחשוב. אבל גם במוח עצמו, יש כפיך של המוח ויש את עצם המוח. יש את החלק הטכני שאדם צריך לחשוב מה לעשות, עם מי הוא מדבר. זה גם כן עדיין נכלל בגדר של הגיע כפיך. כי זה חלק חיצוני, האדם משקיע את המחשבה שצריך בשביל העבודה, אבל יש את המחשבה עצמה, את האדם באמת שקוע בו, זה כבר המוח של המוח. זה צריכים להשאיר כמו הסיפור של אותו אחד שהוא עבד כל היום, אבל איפה היה הרגע שלו, זה היה הרגע שבו הוא פתח את הספר. אנחנו יודעים שיש מושג שנקרא עבודה זרה. אז היום אין עבודה זרה, יצר אורש של עבודה זרה, מפורסם, הרגו אותו. אבל יש עבודה שהיא זרה. מה האיסור של עבודה זרה? האיסור הקלאסי של עבודה זרה זה שאדם מתשתכבה לעבודה זרה. אז אותו דבר, בדקוס דדקוס, כשאדם לוקח את המחשבה שלו, והוא שקוע כל הזמן על העבודה שלו, מה לעשות, ותרוד, התרדות האלה, זה כמו אותו אחד שהכניס את הראש בנעליים, וזה אותו אחד שהוא לוקח את הראש והוא מרכין אותו אל העבודה, זה נקרא שהוא משתחווה להביא בזורה, בדקות דדקות. ולמה אנחנו אומרים כך? כי למה האדם משקיע את הראש שלו בעסקים כל כך? למה הוא כל הזמן שקוע באיך להרוויח עוד שקל? כיוון שהוא חושב שעצם המחשבות שלו זה מה שיביא לו את הפרנסה. אז זאת אומרת, יש פה בדקות חוסר אמונה. יש פה שיתוף, אתה נותן, יש את הקדוש ברוך הוא, יש עוד גורמים שלהם יש את הכוח. ההצלחה שלך היא תבוא מהעבודה. היה איזה יהודי שבא לרב מוישה מקוברין בעיתונן, הוא אומר, אני הייתי יהודי יחיד בעיירה, והרווחתי, היה לי פונדק, והרווחתי הרבה כסף. אבל מאז שהגיעו עוד יהודים לעיירה, יהודים אז היה, זה המקצוע שלהם, פתחו עוד פונדק, ועכשיו גנבו לי את הפרנסה, אין לי פרנסה. אז אמר לו רב מוישה מקוברין, כתוב רבים מרחובים לרשע, והבוטח בהשם חסד יסובבנו. הוא אומר לו כך, אדם שרואה את השני רשע, שהוא רואה את השני כאילו שהוא כל הזמן, כל אחד בא לגזול לו, אז יש לו רבים מחובים, כל הזמן הוא סובב מחובים. אבל אחד שבוטח בהשם, חסד יסובבנו. אחד שבוטח בהשם, הוא מסתכל על כולם בעין טובה. הוא יודע שהכל, מה שמגיע לו הוא יקבל, והשני לא גוזל לו מהפרנסה. אז הסיכום לדברים, אפשר לסכם את זה בשלוש עתיות. בשלושתה מפרש שבוע. כידוע, קורח הוא מגיע אחרי חטא המרגלים. למה? מה הקשר בין קורח לחטא המרגלים? המרגלים אמרו, לא צריכים להיכנס לארץ. לא צריכים לעבוד, צריכים רק ללמוד תורה. אבל קורח, הוא הגיע אחרי חטא המרגלים. הוא אומר להפך, צריכים לעבוד, אז עד הסוף. אז אם ככה, אז מה בן תורה, למה הוא יותר מאשר בעל עסק? למה הרב חשוב יותר ממני? למה משה רבינו יותר חשוב מאדם פשוט? הרי צריכים לעבוד. אז כל העדה כולם קדושים, כולנו עושים את רצון השם. אז אם צריכים לעבוד, אז עד הסוף אין שום חשיבות למשה רבינו על פני האדם פשוט שעובד. אז איפה הטעות שלו? הטעות שלו בזה שהוא חושב שאם צריכים לעבוד, אז העבודה עצמה זה הברכה. עבודה עצמה זה הכוח. לא. זה שצריכים לעבוד זה כי הקדוש ברוך הוא אמר לעבוד. אבל הברכה עדיין מגיעה מהתורה. ולכן, גם העבודה שאדם עושה, זה צריך להיות מדוד לפי ערך התורה, לא מעבר למה שצריך. בשיחה בחלק יותחס, אני חושב, אומר הרבה שהטענה של קורח מתבטא בשלושת האותיות קוף ריש וחט. העולם הזה הוא נברא באות A. למה זה נברא באות A? כי המחשבה והדיבור זה הרוחניות, זה כמו הריש. הקו השמאלי מעשה. המרגלים אמרו, בוא נעשה ריש, בוא נעשה רק תורה בלי מלאכה, לא צריכים בכלל מלאכה. מחקו את הרגל השמאלית. אחר כך מגיע קורח ואומר אחד מן השניים, או אם צריך בכל אופן רגל שמאלית, צריך עבודה, אז בוא נעשה שהרגל של השמאלית היא תירד מתחת לשורה. זאת אומרת, אני אתייגע מעבר לשעות שגם קצת על חשבון הלימוד. זאת אומרת, אני יעבוד יותר, ישקיע יותר זמן. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, אולי אני אעבוד רק קצת, אבל החשיבות של העבודה מבחינתי היא חשיבות בדיוק כמו של התורה. זה חטא. זאת אומרת שהרגל השמאלית היא בדיוק כמו הרגל הצד השני. אז זה הטעות של קורח. שאדם מצד אחד אומנם צריך שיהיה את הרגל השמאלית, אבל מצד שני, זאת אומרת, מה שאמרנו בהתחלה, צריך שיהיה מלאכה, אבל הרגל השמאלית מצד אחד היא צריכה להיות, אבל היא לא צריכה לרדת מהשורה, זאת אומרת שההגיעה לא צריכה להיות מעבר לזמנים לפי התורה, לא על חשבון התורה, לא על חשבון התפילה, וגם החשיבות שלה היא לא בחשיבות של התורה, כי הברכה עצמה היא מגיעה דווקא מהקשר עם הקדוש ברוך הוא, ולכן כשיודעים את זה, אז גם יש מצד אחד את המלאכה, גם מצד שני אין את יגיעה מעבר למה שצריך, וגם אין את תרדות הפרנסה. העיקר שבאמת בעזרת השם יהיה כולם שפע ברוך והצלוחת ברחום.
אתה אומר? למה אנשים לא בונים מצליחים? זה היה בחמש דקות הראשונים.